Hashem Rabu Yashav. Vayeshev Hashem Melech Leolam. It's כתוב בגמרא. גמרא בסוף פתחים, פרקות זין. כתוב בגמרא, על וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא. כתוב בגמרא, רבי אליעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע ובא. שכשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. וכל מלכי עובדי כוכבים, אחזתן רעדה בהיכליהם ואמרו שירה. שנאמר, והיכלו כולו אומר כבוד. מתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו, מה כל ההמון אשר שמענו? שמא מבול בא לעולם. האם פירוש הדבר שבא מבול לעולם? זאת אומרת, שמעו ש... את הקולות של מתן תורה וזה היה נראה להם כאילו שמבול בא לעולם. שם המבול בא לעולם. אמר להם השם למבול ישב וישר השם מלך לעולם. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם. אמרו לו, היה כאן מסע ומתן, מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש אולי כן מביא. אמר להם, כבר נשבע שאינו משחית כל בשר. אין יותר, יותר לא יהיה מבול. יותר לא יהיה מבול. ומה כל ההמון הזה ששמענו בכל זאת? מה בכל זאת כל ההמולה, ההמון, הכל הנורא הזה ששמענו? אמר להם, חמדה טובה יש לו בבית גנזר, שהייתה גנוזה אצלו, תף תף קוף עין דלת דורות. ב-974 דורות קודם שנברא העולם, הוא ביקש ליתנה לבניו, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. מיד פתחו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. למדנו מכאן שהמעמד או התגלות של מתן תורה, אז היא מקבילה למבול, היא נראית למי שלא נמצא בזה, למי שלא מקבל את זה, למי שלא אליו מדברים. אז הדבר הזה נראה בעולם כמו מבול, זה נתפס כמו מבול, זה מקביל למבול. ואילולי שנשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם, אז הדבר היה נתפס אצל כל מלכי אומות העולם, עובדי כוכבים, כמו שכתוב בגמרא, זה היה נתפס אצלם כמבול חדש, מבול שני. העובדה שמתן תורה זה מקביל למבול, זה נראה כמו מבול, זה הרי מפורש בפסוק, השם למבול ישב וישר השם מלך לעולם. ומה שמקביל לזה זה השם עוז לעמו ייתן והשם יברך את עמו בשלום. אז מפורש כאן שהמבול הוא מקביל לגמרי למתן תורה. מתן תורה והמבול חד הם, זאת אומרת, לא כלפי המקבלים. מי שמקבל תורה, אז הרי הוא מקבל תורה, יודע שזה תורה. אבל ההתגלות בעולם, מבחינת כל העולם כולו, אז הדבר מתגלה כמו מבול. ברור, הצד השווה שיש בין מתן תורה למבול, כנראה נמצא במילה בעצמה. חזל כתוב, בידוע בתנך, במלאכים א', כתוב ששלמה המלך קילה, דמר, את כל מלאכת הבית, כל מלאכת בית אחר. אז כל המלאכה קלטה בירח בול, כך כתוב בפסוק. כתוב שחנוכת הבית נעשתה אחר כך, לשנה שאחריה, בירח האיתנים. אז הוא עשה את חנוכת הבית. כתוב על זה בחזר בגמרא, שהוא דחה את זה לחודש שנולדו בו איתני עולם. הוא דחה את זה לירח האיתני. אבל בכל אופן, המלאכה, בפירוש כתוב, המלאכה קלטה, המלאכה נגמרה, המלאכה הושלמה בירח בול. ירח בול זה החודש השמיני, זה חודש חשוון, החודש שאנחנו בו. אומרים חזר, החודש הזה נקרא כך, משום שזהו החודש של המבול. של המבול. חזר מוסיפים ואומרים, זה כתוב כאן בתנחומא בפרשת נוח, חזר מוסיפים ואומרים, שעד זמנו של שלמה המלך, אז היה כל שנה ושנה המבול כאילו חוזר על עצמו. היו גשמים רבים שוטפים ויורדים לעולם במשך 40 יום, מי-י"ז במרחשוון, מהיום שבו התחיל המבול, ועד 40 יום אחרי זה היו יורדים גשמים רבים. משום שהזמן הזה זה זמן שהוא מסוגל, הוא מסוגל לשוב חוזר ונשנה כמו תמיד כל דבר בעולם. אז כשמגיע המועד של אותו עניין, אז העניין הזה כאילו מתחדש, הוא קורה כאילו עוד פעם. המועד של המבול עניינו ששוב הדבר הזה חוזר, המבול כאילו חוזר על עצמו. החודש הזה הוא החודש שהוא המסוגל לכאן, זה חודש המבול, זהו החודש שהוא מסוגל למבול. לכן הוא נקרא ירח בול. מה שהשמיטו את המם אומרים חזר, זה משום ששלמה המלך ביקש רחמים ואותם 40 יום מאז התבטלו. אותם 40 יום שהמבול חוזר על עצמו, מה שנשאר זה רק שמו של החודש, ירח בול. אבל מה בול? זה ויהי המבול על הארץ 40 יום, כמו שכתוב בפסוק. מה שנשאר זה ירח בול. חז"ל אומרים שפירוש המושג בול זה המבול נקרא כך על שם שבילה את הכל, בילה את הכל, בלבל את הכל. גם בשימוש הלשון שלנו אנחנו יודעים שרוצים לומר על דבר שהוא חסר צורה, משהו מעין בול עץ. זאת אומרת, דבר שלא עוצב, דבר שלא, כן, לא, הצורה שלו לא עוצבה. דבר לא מעוצב, דבר חסר צורה, נקרא בול. חודש הזה הוא חודש שיש בכוחו, או עניינו של החודש, הוא להחזיר את הדברים להיותם בול. זאת אומרת, זה חודש שהוא מיוחד להפסד צורתם של הדברים, להפסיד את צורתם של הדברים. והרי זה היה עניינו של המבול בעצם. כל עניינו של המבול היה אמחה, מיחוי של צורת הדברים. וימח את כל היקום. פירוש של מיחוי זה הכוונה, לאבד את צורתו של דבר, הדבר חוזר להיות חסר צורה, מפסיד את צורתו. המיחוי הזה הוא הפסד הצורה של הדבר. מכיוון שהחודש הזה הוא חודש שהוא מיוחד לכך, הוא מסוגל לכך, זהו זמן שהוא שוב חוזר על עצמו, הוא מסוגל לאותו עניין, אז החודש הזה נקרא על שם אובדן הצורה, על שם הפסד הצורה. זה נקרא שאנחנו מחזירים, כביכול בורא העולם בחודש הזה מחזיר כאילו את הבריאה למצב של בול. זאת אומרת, למצב שהוא צריך להתעצב מחדש. להתעצב מלשון להיות מעוצב, לא מלשון עצב. זהו ירח בול, זהו מר חשבה. מובן אם כן שעצם עניינו של החודש, עצם עניינו, הוא מסוגל מיוחד להפסד צורה, להפסיד את הצורה הקיימת, וממילא על ידי הפסד הצורה הקיימת ממילא אפשר לתת לו צורה מחדש, אפשר לצור אותו מחדש, אפשר לעצב אותו מחדש, לתת לו צורה חדשה. מרב מסכת שבת כתוב, למה נקרא שמו הר חורב? אז כתוב על זה בגמרא שירד ממנו חורבן לאומות העולם. זאת אומרת, מתן תורה עיקר עניינו, זאת אומרת, בחינת כניסת התורה לעולם, עיקר עניינה הוא בזה שעל ידי שהתורה ירדה לעולם, אז נאבדה, נפסדה הצורה הקודמת שהייתה בעולם, אותה צורה שהייתה בעולם, אותה צורה שהייתה לו לעולם, מין צורה שהייתה לו לעולם. העולם נעשה בצורה, העמיד עצמו בצורה מסוימת ונעשה בצורה זאת כמו שהוא נראה. מתן תורה הפסיד, ביטל את הצורה הזאת. זאת אומרת, התורה שיורדת לעולם עניינה בדוגמת המבול, זאת אומרת, מחזירה את הדברים, מפסידה את צורתם, מחזירה את הדברים להיותם בול, להיותם בחזרה דברים חסרי צורה. והועיל ואין לך דבר בעולם שהוא חסר צורה כמו מים. מים זהו הדבר שהוא חסר צורה. כל דבר, אם רוצים לומר על דבר שהוא חסר צורה לחלוטין, לא סובל צורה, לא מקבל צורה, מיד נמס, מיד נמחה, צורה שלו לא יכולה לעמוד כל זמן שהוא מים. מים זה דבר שהוא חסר צורה. צורה לא נתפסת בו בכלל. לכן המים הם אלו שמאבדים את הצורה. זהו האובדן הצורה, זה המים. המבול, המבול מביא את העולם להיותו בול, מביא את העולם להיותו חסר צורה. וזהו הירח הזה, זה עניינו. אותם מלכי מזרח ומערב, מלכי אומות העולם, מלכי עובדי כוכבים, כמו שכתוב בגמרא, כשהם ראו, חשו, או הם, או מזלי וחזו, כשהם חשו, כשבאה התורה לעולם, אז הם חשו באובדן באותה מציאות שבתוכה הם קיימים, הם חיים. אותה צורה שישנה בעולם, שהם בתוכה נמצאים, שהם בתוכה חיים, אז הם חשו בהפסד אותו דבר, חשו שהדבר הזה, כן, מתמוסס להם, נפסד להם, נאבד להם, נאבדת צורת הדברים, צורת הדברים נפסדת, מאבדת את משמעותה. כאילו שהעולם הופך, הולך ונהיה חסר צורה. את זה עשו אותם מלכי מזרח ומערב, אותם מלכים, אותם מלכים באו, נתקפצו כולם אצל בלעם ואמרו לו, שם המבול בא לעולם, כי הדברים מקבילים, זה היי נוח. אותו חורבן שירד לעולם על ידי מתן תורה בהר חורב, ירד חוק, אותו חורבן שירד, זה עניינו. החורבן הוא אותו הפסד צורה. לכן מה שהם חשו בזמן שהתורה ניתנת, כן, כל ההמון הזה אשר שמענו, אותו כל המון ששמענו, זה כמו מבחינתם שלהם זה היה ככל מים רבים, מים ששוטפים ובאים ובאים למחות את כל הצורה הקיימת בעוד, להפסיד כל צורה קיימת, למחות ולהפסיד כל צורה קבועה וקיימת שנמצאת, שנמצאת באותו זמן כרגע בעולם. אז כל זה בא למחות את זה. דאגו שמה באמת זה יקרה, אבל זה מה שצריך היה בעצם להיות. אז בלעם הרגיע אותם ואמר להם, השם עוז לעמו ייתן. זה דבר שלא שייך לכם. אותו חורבן שירד לאומות העולם, אז החורבן הזה ירד רק מבחינתם של מקבלי התורה. זה הר חורב בשבילי. החורבן שירד לאומות העולם, אז אומות העולם בעצמם לא חשים בזה. הם לא חשים בזה, הדבר הזה לא חל עליהם לגבי. הם עוד יחושו בזה כמובן, אבל בינתיים, כל משך הזמן, כל משך חיי העולם הזה, הם לא חשים בזה. חז"ל מגלים לנו, זה מרומז בגמרא, זה מרומז בגמרא ומפורש יותר, זה בדברי חז"ל בספר הזוהר, אבל זה גם מרומז בגמרא. גם במדרש זה כתוב, במדרש פרשת משפטים כתוב, שלדור המבול צריכה הייתה להינתן התורה, כך כתוב. התורה הייתה צריכה להינתן לאותו דור. דור המבול היה הדור שצריך היה לקבל את התורה. רק הם דחו את זה, אמרו, ויאמרו לקל סור ממנו, ומה שקי כי נעבדנו, כמו שכתוב בפסוק בספר איוב. את זה מביאים חז"ל שם במדרש רבה בפרשת משפטים. הם אמורים היו לקבל את התורה. בגמרא זה מרומז, הגמרא בחולין המפורסמת אומרת, משה מן התורה מניין. אומרת, איפה אנחנו מוצאים את משה רבינו בתורה לפני שהוא נולד? אומרת, כאילו את שורשו של משה רבינו בתורה. שורש מציאותו של משה רבינו, איפה היא נמצאת בתורה? אז אומרת הגמרא בפסוק, בשגם הוא בשר, לא ידון רוחי באדם, שכתוב פרשת השבוע, השם לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. פירוש הפסוק, עד למבול יהיו 120 שנה, בשגם בגימטריה משה, כך אומרת הגמרא, זה גמרא בחולין כידוע, בשגם בגימטריה משה, ומשה נמצא היה שם, נשמתו של משה רבינו הייתה אז בדור המבול. חז"ל מגלים לנו שזה פירוש המילים כמן המים משיתיהו. דהיינו, משה רבינו נמשה מאותו דור של מים, מאותו דור שנמחה במים. כי מן המים משיתיהו, משה רבינו משם נמשה. זה על כל פנים מפורש, בשגם הוא בשר, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר. וזה משה. שוב, נמצא אם כן שהאפשרות הייתה או לכאן או לכאן. האפשרות הייתה, הדור הזה צריך היה או לקבל תורה ובצורה כזאת כאילו למחות את אותה צורה קיימת, ואם הם דחו מעליהם את התורה, לא קיבלו תורה, אז המחייה הייתה כפשוטה, אז הם נמחו ועברו מן העולם. אבל בכל אופן, באפשרותם היה הדבר הזה עצמו, מה שחייב מבול, הוא עצמו מחייב קבלת תורה. זאת אומרת, הדבר הזה ניתן, זה ניתן להתקיים באחד משני האופנים האלה, או חלילה מבול ממש, חלילה מבול ממש פירושו, כן, מחייה גמורה. על כל פנים, אותה צורה קיימת לא יכולה להמשיך, היא לא יכולה להישרד, היא לא יכולה להימשך, היא לא יכולה להמשיך להיות קיימת הלאה. אין יותר, אותה צורה לא קיימת יותר. אין אפשרות יותר שאותה צורה תמשיך להתקיים. אותה צורה חייבת להיות נמחקת, חייבת להיות נפסדת, היא לא יכולה להמשיך. באיזה אופן? אז כאן אחד משני האופנים האלה. או האופן הזה, כמו שקרה, או מה שהוצע להם והם דחו את זה. הוצע להם, כן. דהיינו, אותו דור שהגיע לאותו סף, לאותו גבול, בלתי אפשרי, שהדבר צריך להמשיך, זה יכול רק באחד משתי הצורות האלה. או חלילה להימחות לגמרי, או להפך להיות תורה. העובדה שהם דחו את קבלת התורה, סרבו, לא רצו לקבל תורה, לא קיבלו את התורה, היא זאת שהביאה עליהם את המבול. כמובן גילו לנו רבותינו בעלי רוח הקודש, גילו לנו, נוסיף רק מילה אחת של הסבר, מתבאר מתוך דבריהם, אבל רק אולי תוספת מילה אחת, הדבר עצמו מתבאר מתוך דבריהם עצמם. רק נוסיף הקדמה, בגמרא כתוב שפירוש המילה אמת זה ראשי דאטרה, האות הראשונה באלפבית, באלף בית. האות הראשונה, האות האמצעית בדיוק, מם זאת האות האמצעית בדיוק של החפזיין עוד יוד. דיינו, אם לפי הסדר, יוד, שני החפים, למד, זה 13 מכאן, 13 מכאן, והמם היא בדיוק אמצעית. דיינו, א', ראשית האותיות, מם, אמצעם בדיוק, תף, סופם, סוף, סוף האותיות, לפי הסדר. זה פירוש המילה אמת, זה פירוש המילה אמת. כלומר, כך מוסיף רש"י, כלומר, אני ראשון, אני אחרון ואני הוא. אמת זה נקרא דבר שהוא אמיתי מכל הבחינות, מבחינת שורש הדבר, המקום ממנו הוא יוצא, מבחינת תכליתו ומבחינת המהלך שמוביל מאותה ראשית לאותה תכלית. זה נקרא דבר אמיתי. דבר אמיתי זה שהוא אמת, מבוסס מכל הצדדים. זאת אומרת, אין ראשית לפניו, אלא שהוא, הוא כאילו המקור, הוא כאילו עד הסוף, והוא בנקודת האמצע. מה שכולל את כל הקו כולו, זה נקרא אמת. אמת זה נקרא מכל הבחינות כולם, הדבר הוא אמיתי, זה נקרא דבר אמיתי. הועיל והאותיות האלה הם האותיות שבהם נברא העולם, וסדרם של האותיות כך הוא, גם סדרם של האותיות הוא הסדר, שבסדר הזה הרי נברא העולם. האותיות גם, כן, גם האותיות עצמם וגם סדרם, אז כך נברא העולם. ממילא, א', תחילת הדבר, נקודת האמצע של הדבר, ונקודת התכלית, נקודת הסוף של הדבר, כל הדברים האלה, כולם יחד, הם, זאת אמת. זאת אמת, זה נקרא דבר אמיתי. זה נקרא דבר אמיתי. עכשיו, גילו לנו בעלי רוח הקודש, רבותינו, שוב, הירח הזה נקרא ירח בול. הם גילו לנו שהרמז בדבר הזה הוא ראש אותיות התורה, סוף אותיות התורה ונקודת האמצע של אותיות התורה. התורה מתחילה בבית, התורה נגמרת בלמד, וו דגחון כתוב בגמרא, זהו אמצע האותיות, זהו בדיוק נקודת האמצע של התורה. ככה זה מה שנמסר לנו, זה מה שגילו לנו רבותינו. מה שזה מתכוון עבורנו, מה שזה בשבילנו. הבחינה שאנחנו מדברים עליה פה, דרך לנסות להבין, כדרך שאנחנו מדברים במושג אמת, באותו מושג אמת, אז פירוש הדבר אמת תמיד זה מה שמתאים למציאות. אמת זה דבר שחל על הגד, אין, כן. כשאני אומר משהו, אני יכול לומר דבר אמת, ואני יכול לומר חלילה דבר פירוש המושג אמת זה התאמה של מה שאני אומר למציאות המוחשת, למציאות הנמצאת, למציאות הנתפסת. מה שמתאים למציאות הנתפסת נקרא אמת, מה שלא מתאים למציאות הנתפסת הנתפסת או הידועה לנו, איך שנאמר. בכל אופן, מה שמתאים נקרא אמת, אם אני אומר דבר, ואותו דבר מתאים למציאות האמיתית, אז הדבר הזה נקרא דבר אמת. אם אני אומר דבר, והדבר הזה איננו מתאים למציאות האמיתית, הדבר הזה נקרא דבר שם. הדבר הזה נקרא דבר שאיננו אמת. נמצא שפירוש המושג אמת הוא בהתאמה של הדבר למציאות. כאשר המציאות נתפסת, המציאות הנתפסת, אז לא שייך כאן הגדה של אמת ושקר, לכאורה. כשאני חש דבר מסוים, אז עצם התחושה, כשאני רואה דבר מסוים, אז לא שייך לומר כאן אמת ושקר. אם אני אומר משהו מכוח זה, אם אני מסיק משהו מכוח זה, עובדת התחושה בעצמה היא עובדה, היא איננה אמת. זאת עובדה, זאת נאמר מציאות. ברגע שאני קובע משהו על סמך זה, דהיינו, אני רואה משהו מול עיניי, אז העובדה שאני רואה היא עובדה. אם אני אומר על סמך זה, שאם אני אגש לשם אני אוכל למשש את אותו דבר, זה יכול להיות אמת ויכול להיות שקר. זה כבר לא עובדה, את זה אני לא רואה. אני רואה רק את העובדה שאני רואה. המסקנה שאני מסיק מתוך הראייה הזו, אני מסיק מתוך כך, שאם אני אגש לאותו מקום, אז אני גם אוכל למשש את אותו דבר שאני רואה. זה לא תמיד נכון, יכול להיות נכון ויכול להיות לא נכון. זה יכול להיות משפט אמת ויכול להיות משפט שקר. אבל העובדה, עובדת הראייה בעצמה, אז עליה לא חל כל כך. עובדת הראייה בעצמה. אני רואה. אם אני מספר שאני רואה ולא ראי, אז ההגדה היא הגדת שקר. הסיפור הוא סיפור שקר. הראייה בעצמה היא איננה שקר או אמת. או שהיא קיימת או שהיא איננה קיימת. אם היא איננה קיימת היא לא שקר. אם היא איננה קיימת היא איננה. אם היא קיימת היא נמצא. דבר אמת ודבר שקר זה אם אני מוציא דבר והדבר הזה מתאים לעובדה או לא מתאים לעובדה. זהו פירוש פשוט של המושגים אמת ושקר. כך זה. כשאני אומר משהו, אני יכול לומר דבר אמת ואני יכול לומר דבר שקר. פירוש האמת הוא בהתאמה. הדבר מתאים. זאת אומרת, הדבר הוא כמו שקרה באמת. זאת אומרת, כפי העובדות, כך האמירה. האמירה הזאת זאת עדות אמת. עדות אמת פירושה, שהיא מביאה את הגוף הדעובדה, כן, מכניסה אותה לדיבור. הגוף הדעובדה כשהוא נכנס לדיבור נקרא דיבור אמת. בזמן שנכנס לדיבור משהו יותר מהגוף הדעובדה או משהו פחות מהגוף הדעובדה או אור ופרח, שום גוף הדעובדה, דבר שמעולם לא היה לאדם, אז זה שקר. ההגדה היא שקר. נמצא כשאנחנו אומרים אמת ושקר, אז אנחנו מדברים פה על הגד, על הגדה. אני אומר משהו, זה יכול להיות אמת ויכול להיות שקר. אמת אני אומר, בזמן שהדבר הזה מתאים למציאות. התאמה למציאות. וכיוון שקבעו לנו חזר, שאותה צורת התאמה למציאותם של דברים, אז היא צריכה להיות מתואמת, כן? תואם אותיות אמת, דרך אגב. אותה הגדה, אותו דבר אמת שאני רוצה לומר. אז זה מתבטא בזה שההגדה הזאת היא נקראת הגדת אמת. והביטוי של זה הוא בזה שהמילה אמת היא מילה שהיא כוללת את ראשית האותיות, אמצעם וסופם. פירוש אמת. פירוש הדבר, שכך בצורה כזאת, אם אתה רוצה להתאים דבר למציאות, אז אתה צריך להתאים אותו לאותו א' ב' שהוא שורש המציאות כסדרו. זאת אומרת, כאילו לכלול במה שאתה אומר את המציאות. לכן המושג אמת, כן, מתבטא במילה הזאת, והמילה הזאת היא כך, ראשית האותיות, אמצעם, נקודת האמצע בסופה. זה מה שגילו לנו חזר. אותה נקודה, אם אנחנו רוצים להתאים, אם אנחנו רוצים להתאים דברים לאמיתה של תורה, אנחנו רוצים להתאים דברים למציאותה של תורה, להתאים אותם למציאות של תורה, אותה התאמה למציאות של תורה היא חייבת לבוא באותו אופן. זאת אומרת, לבטל את הצורה הקיימת של הדבר, לבטל ולהחזיר את הדבר להיות בול. אני צריך להחזיר את הדבר להיות, כן, דבר חסר צורה, לבטל ממנו את צורתו, כדי שאותה צורה של תורה תוכל לחול עליו. עד כמה שהדבר נושא בתוכו צורה משלו או צורה אחרת מצורתה של תורה, עד כדי כך הדבר הזה לא מתאים למציאותה של תורה. אין התאמה ביניהם. זה פשר מה שגילו לנו רבותינו, שאותו מבול, אותו מבול הוא זה שמאפשר, השם למבול ישר, וישב השם מלך לעולם. וזה מה שמאפשר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. זאת אומרת, העובדה הזאת, היא זאת שהייתה, כי מן המים משיתיהו, מן המים משיתיהו, אותה נשמת משה רבינו, שהיא הייתה סוד הצורה בעולם, סוד הצורה. כבר הזכרנו פה כמה פעמים את דברי המערב. ומשה רבינו היה כולו צורה, בעוד שהמים הם כולו חומר, המים הם אך ורק חומר. זאת אומרת, דבר לא ניתן לעיצוב, לא ניתן לצור אותו בשום צורה אחרת. המים לא סובלים צורה, לא מקבלים צור, שום צורה לא חלה בהם. משה רבינו כי מן המים משיתיהו, כנגד זה היה משה רבינו סוד הצורה בעצמה. כדרך שהמים הם חומר חסר צורה, כך משה רבינו היה צורה ללא חומר. מהר"ל מסביר בזה את הסוד של ולא ידע איש את גבורתו עד היום. לא שייכת מציאות כזאת, כך אומר המהר"ל, לא שייכת מציאות כזאת שמשה רבינו יהיה כגוף בלי נשמה. אין דבר כזה. הדבר הזה לא נמצא פה. משה רבינו לא קיים כגוף חסר צורה. הדבר הזה הוא לא ניתן. לתפוס את משה רבינו אפשר רק כאדם עם צורה, כאדם חסר, כאדם חי. לתפוס אותו בחינת החומר בלבד, זה לא ניתן. לכן הוא מתעלם, הוא איננו, הוא איננו, שהוא לא חי יותר בעולם, אז הוא איננו, אין שום אפשרות לתפוס את גופו. זה נקרא מן המים משיתיהו. מן המים משיתיהו זה נקרא הנמשה, האדם שנמשה הכי חזק מן המים. הוא חולץ, הוא יצא מן המים בצורה החזקה ביותר. יצא מן המים לגמרי. יצא מן המים והפך להיות הצורה של העולם. מאותו דור מבול, מאותו דור שהוא כולו נמחה במים. משם נשלפה צורתו של משה רבינו. להבין היטב, לא תיתכן אפשרות לעצב את העולם מחדש, רק אם יש אפשרות בעולם למחות את הצורה הקודמת. אחרת דבר שיש לו צורה לא מקבל, לא סובל צורה אחרת. חומר מקבל צורה, צורה דוחה צורה אחרת. הדברים פשוטים, כל דבר שהוא כבר מעוצב, אז הוא כבר לא, עד כמה שהוא מעוצב הוא לא ניתן לעיצוב. עד כמה שהוא מעוצב, עד כמה שהוא כבר, הוא כבר נעשה דבר מסוים, דבר כזה, עד כמה שהוא כך, אז הוא כבר לא עומד לעיצוב. האפשרות לקחת את העולם וכאילו ללוש אותו מחדש ולעצב את צורתו מחדש לגמרי, האפשרות הזאת קיימת אך ורק, אך ורק משום שהייתה מציאות כזאת בעולם שנקראת מבול. ירד מבול לעולם והמבול הזה מחה את הצורה. כביכול בורא העולם נשבע שהוא יותר לא יביא מבול לעולם. אבל כבר הוטבע בעולם המציאות הזאת שצורה יכולה לפנות את מקומה. הצורה הזאת צריכה לפנות את מקומה לצורה טובה יותר שתחול עליה. זה הפירוש הפשוט של הפסוק. השם למבול ישב וישב השם מלך לעולם. ועל ידי כך השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. השם למבול ישר וישב השם מלך לעולם. אז זה קרה, אז זה חל כביכול. האפשרות הזאת, עוד פעם, האפשרות הזאת שהעולם יוכל להיות מקבל תורה באמת, זה דבר פשוט שאי אפשר. התורה לא יכולה להיות ניתנת לעולם בזמן שהתורה תתקבל בעולם כתחשיב או כדבר נוסף. התורה כשהיא מתקבלת בעולם, אז היא מתקבלת בכל מלוא הבלעדיות שלה, היא מתקבלת כצורה בלעדית. הדבר הזה ייתכן, הוא אפשרי רק על ידי זה שהעולם מסוגל, יכול לפנות את הצורה הקיימת שיש בו ולקבל צורה חדשה. הטבע הזה, הכוח הזה חל במבול. מאותו דור מבול, משם נמשתה צורתו של משה רבנו. אחרת זה פשוט לא ייתכן. לא תיתכן צורה מוחלטת דוגמת משה רבנו, שהיא לא תיצא מאותו דור מבול. צורה מוחלטת כזאת, פירוש, עניינה הוא, כן, לבטל כל צורה אחרת בעולם. המציאות כזאת שנקראת משה רבנו, מציאות כזאת שמאפשרת מתן תורה לעולם, המציאות הזאת תיתכן בעולם רק משום שהיה מבול. כשיש מבול בעולם, כשהיה מבול בעולם, אז המבול הוא, זה מה שהמבול פעל. המבול פעל את אובדן הצורה, הפסד הצורה הקיימת. כשהצורה הקיימת נפסדת, לא נמצאת יותר, אז העולם מסוגל לקבל צורה חדשה. אבל כדי לקבל את הצורה החדשה שהיא מוחלטת, את הצורה החדשה של תורה, אז העולם חייב לגמרי להפסיד, לגמרי לבטל מעצמו את הצורה הקודמת שיש. בזמן מתן תורה כתוב בגמרא, שום של הדברים, בזמן מתן תורה כתוב בגמרא, גם פרחה נשמתם, גם חזרו לאחוריהם י"ב מיל. כשהתורה ניתנה לכלל ישראל, אז התורה פעלה בהם שנשמתם פרחה. אבל הדבר הוא הכרחי, זה לא ייתכן אחר. אם התורה הייתה ניתנת יחד עם הקיום הקודם שלהם, אז זאת לא תורה. כשהתורה ניתנת פירוש הדבר שהתורה היא בלעדי, התורה ורק היא בלבד, היא הקיום, היא ההיות, היא הצורה, כל צורה קודמת חייבת להתבטא. זה הפירוש פרחה נשמתם. חזרו לאחוריהם י"ב מיל, גם זה אותו עניין. י"ב מיל זהו הפריסה של מחנה ישראל, כמו שכתוב. הפריסה השלימה של כל מחנה ישראל כולו זה 12 מיל. זה גם לשיטת הרבה ראשונים, הרמב"ם ועוד ראשונים, שזה גם מה שנקרא תחום שבת מדאורייתא. 2000 אמה לדעת הראשונים האלה זה רק מדרבנן, אבל מדאורייתא תחום שבת הוא י"ב מיל. י"ב מיל, זאת אומרת י"ב פעמים 2000 אמה. זה תחום שבת מדאורייתא. דהיינו, מדאורייתא, כשאנחנו אומרים אל יצא איש ממקומו, פירושו שהוא לא יעזוב את אותו תחום שנקרא י"ב מיל. י"ב מיל זאת הפריסה שהיא נקראת מקומו של אדם בצורה המורחבת ביותר. היא מקומו של אדם. חזרו לאחוריהם י"ב מיל, זה הכוונה, שהם הפסידו את כל מצבם הקודם. את כל מקומם, את כל תחינת המקום שהייתה להם מקודם, עם כל הפריסה, את כל זה הם הפסידו, חזרו לאחוריהם י"ב. פירוש הדברים, התורה נתנה להם חיות חדשה, והתורה נתנה להם מקום חדש. מקום חדש. כאילו חלל קיום אחר. באותה שנת המבול גם שני הדברים האלה קרו. באותה שנת המבול, אז העולם נמחה, וגם בחינת המקום של העולם נתמקדה, נתרכזה. העולם לא היווה יותר מקום לשום נמצא, וימח את כל היקום. המקום כולו הייתה אותה תיבת נוח. שם היה כל חלל העולם כולו. כל יתר החלל התבטל. זה הפסיד את השם מקום, זה לא היה מקום לשום דבר. וימח את כל היקום. כל מי שנשאר קיים, כל מי ששרד, אז או שהוא היה בטבע, או שהוא היה מצורף באיזה אופן שהוא לטבע. אבל ההיות, זה לא ייתכן. הקיום, זאת אומרת, חוץ מהחיים עצמם, שאי אפשר היה לחיות בעולם. פשוט לא הייתה אפשרות לחיות, באימא. חוץ מזה גם, בחינת המקום לא הייתה. התיבה היא הייתה המקום היחיד. זה מה שקרה בדור המבול. זה מה שאפשר השם למבול ישב וישב השם מלך לעולם. זה מה שאפשר אחר כך את האפשרות שתינתן תורה לעולם. לכן כשהתורה ניתנה לעולם, אז הדבר היה נתפס מבחינת העולם, הדבר היה נתפס כחזרה על המבול. שוב מבול, שוב מבול, שוב ביטול, השחתת, הפסד צורת העולם הקיימת. לא לא היה. זה דבר פשוט, כל אחד מבין. כמו שחזר מספרים, כמו שחזר מתארים לנו את דור המבול, וחזר מגלים לנו גם למה הם נידונו במבול, מה הייתה הסיבה שהם נידונו במבול. אז מסתבר שעוד לא היה דור שהוא היה כל כך קרוב, ראוי להיות דור מבול כמו הדור שלנו היום. מגלים מה הייתה מה היה עיקר חטאם של דור המבול, כי מלאה הארץ חמס לפניהם. כתוב על זה בחז"ל, בעיקר בספר הזוהר, הסיבה שהם נידונו במים, במבול. ננסה להסביר את זה לפי ערכנו. חטאם היה כך, שהם לא עצרו את עצמם. דהיינו, נתאר לעצמנו אדם שכל מה שעולה בדעתו, או כל מה ש... נתאר לעצמנו אדם שכל מה שעולה בדעתו, או כל מה שיש לו בכוח, יש לו באפשרות, אז הוא מיד מממש את זה. אין מה שיעצור בעדו לממש כל מה שבאפשרותו לעשות. זה נקרא בלשון חכמים או מותר להשתמש בלשון שלנו, האפשרות. שום מעצור אין. נתאר לעצמנו ברגע הזה המסוים, אז בכוחו של אדם ובאפשרותו לעשות את המעשה הזה, אז הוא הולך ועושה אותו. ברגע הבא, אז נשתמש בסלנג, מתחשק לו, הוא רוצה משהו אחר, אז הוא ירוץ ויעשה את הדבר השני. כשאין שום מעצור, שום מעצור, וכל מה שבכוח, וכל מה שבאפשרות, מיד הולכים לממש את זה, הולכים להוציא את זה אל הפועל. פירוש הדבר זה שאותו אדם הוא חסר צורה לחלוטין. אין לך דבר שמגביל דבר כמו צורה. צורה עושה את הדבר לדבר מסוים. הוא כך, אז הוא כך, הוא הדבר המסוים הזה. לא ייתכן שהוא יהיה גם זה וגם זה. בבחינת הצורה, אז הדברים סותרים זה את זה. אם הוא הולך לדבר הזה, או אל החשק הזה, אז הוא שייך לזה. בבחינת הצורה, אז האדם נעשה מוגבל. כל עניינה של הצורה זהו ההגבלה. כשהאדם מתפשט בכל כוחותיו, כן? בכל מה שאפשר, רוצה זה, יהיה זה, רוצה זה, יהיה זה, העין רואה את הדבר הזה, כעת נרוץ לשם, אני רוצה שם, אני ארוץ לשם. זאת אומרת, יצור כזה הוא חסר צורה לחלוטין. מכל הכנות, הוא גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, פירוש הדבר שהוא לא זה ולא זה ולא שום דבר. מה שבא כנגד זה, מה שמגיע לו, זה להיות מים. זה בדיוק כמים הנגרים. אז הוא הולך, הופך להיות מים בדרך דרך. ככה צריך להיות. זה מה ש... זאת המסקנה מצורה כזאת. המסקנה מצורה כזאת זה להיות מים. להיות אך ורק חומר. להיות לגמרי לגמרי חסר צורה. מבחינת צורה, הדברים מבטלים זה. כן?
אם זה כך, אז זה לא כך. אם זה גם כך, גם כך, גם כך, גם כך. דירוש הדברים, שהדבר הזה הוא לא כלום. בחינת הצורה הוא לא כלום. המסקנה, מחייה במים. זאת המסקנה. זה מה שגילו לנו חז"ל על דור המבול, חטאו של דור המבול ועונשו. בזה חטאו, בזה נענשו, והעונש הוא מעין החטא, החטא הוא מעין העונש. זה אותו דבר. בזה חטאו ובזה נענשו. נסתכל, נראה את מצבנו שלנו. אז נראה, אנחנו נמצא שאנחנו דור מבול למהדרים. אנחנו באמת דור מבול. לא היה דור כמו דורנו, שהוא כל כך חסר צורה. דהיינו, כל אחד, כל אחד מסוגל לכל, עושה הכל, הכל אפשר. זה, גם זה, גם זה, גם לא היה, אני חושב שגם לא ייתכן שיהיה יותר גרוע מזה. לא הייתה מציאות כל כך חסרת צורה. חסרת צורה, פשוט. שום דבר, אין שום דבר מסוים. אם ישנה צורה מסוימת, אז זה בדיוק דומה מאוד לצורה של מים. המים מצד עצמם זה דבר חסר צורה לחלוטין. אם יש צורה למים, אז הצורה היא על פי הכלי. כששמים מים בתוך כלי עגול, אז המים נראים עגולים, הם מקבלים צורה עגולה, אבל זאת לא צורתם שלהם, זאת צורת הכלי שכמובן שבתוכו הם נמצאים. כך בכלי עגול, כך בכלי מרובע, כך בכלי משולש, כך בכלי משושה. יהיה איזה כלי שיהיה, את הצורה הזאת של הכלי מקבלים המים. אם אנחנו נבדוק, אם אנחנו נסתכל ונראה את צורתם של בני אדם היום, אז אנחנו נמצא שהאנשים מצד עצמם הם חסרי צורה לחלוטין. הצורה היא אותם בקבוקים שבתוכה הם נמצאים. אלה צורות התרבות שבתוכה הם חיים. אז רוב בני האדם נמצאים בכאלה מיני בקבוקים, והם נראים כמו שהבקבוק נראה. המסגרת עוטפת אותה, אותה מסגרת שעוטפת אותה, יוצרת איזו אשליה של צורה. אז הם נראים או עגולים או חדים, תלוי לאיזה בקבוק שפקו. אבל מצד עצמם הם חסרי צורה לחלוטין. הצורה היא אך ורק המסגרת החיצונית שלי, משהו כמו בקבוק. או אולי באמת בקבוק. לא כמו, אלא בקבוק ממש. חריד. עד כמה לולי הבטחתו התברך שהוא לא יוריד מבול לעולם, עד כמה אנחנו על סף כליה, על סף הבדון. עד להבטחה, עד לאותך אנחנו הגענו, ואנחנו בעצם אחוזים בסך הכל, כן, אותו חוט שמחזיק בנו, זאת אותה קשת בענן, אותה קריטת ברית שקרה לקדוש ברוך. שהוא לא יוסיף להביא מבול. עד כמה שבתוך מסגרת ההבטחה זה יתאפשר, חלילה. עד כמה שלא הובטח, לא, מה שהובטח זה לא להביא מבול, טוטלי, לעולם, כולו. אבל רחמנא ליצלן, מחוץ לגדרי ההבטחה, מה שלא הובטח. אם יצטרכו רק לצאת ידי חובת ההבטחה, אנחנו באמת בסכנה. אנחנו בסכנה של ממש, כי אנחנו זאת המציאות. אין בינינו בין דור המבול ולא כלום. אנחנו באמת דור המבול. על זה בדיוק במגולות. מפורש בגמרא. על כל מי שלוקח את מה שבכוחו לא שומר את זה, לא מחזיק בדבר הזה, להבין היטב מה שניתן לנו, מה שנזרע בנו, לא ניתן לנו על מנת שנאכל את זה. ניתן לנו על מנת שנשקיע את זה, נטפח את זה ונגדל את זה ונאכל את זה בבוא העת. כל מי שלוקח את כל מה שיש בכוחו היום, לוקח ומיד משתמש בזה, מיד מבזבז את זה, מיד לוקח, יש לו איזושהי פרוטה, אז הוא מיד לוקח ולקח אותו. יש לו איזשהו משהו קטן, איזה טעם קטן של, איזה גרעין של פרי, אז במקום לזרוע אותו באדמה או לחכות שהוא יהיה אילן גדול, אז הוא לוקח ואוכל אותו. על שכאלה קוראים להם חז"ל, זה גמרא מפורשת בתחילת פרק שני במסכת נידה, על שכאלה קוראת הגמרא, קוראת להם הללו בני מבול, כך אומר הגמרא, הללו בני מבול. מי כדור הזה, רחמנא ליצלן, ראויים להיקרא בתואר הנכבד הזה? אבל האפשרויות הן שתיים תמיד ביחד עם מבול שצריך להגיע, אז ניתנת גם האפשרות השנייה יחד, או זה או זה. זאת אומרת, או מחייה גמורה או עיצוב מחדש על ידי קבלתו. דהיינו, הצורה הזאת חייבת להיות נמחת, היא חייבת להימחות, היא חייבת להיות נפסלת, היא לא תשרד, היא לא תישאר, היא לא תשמר, היא תיפסל, היא לא תהיה. כיוון שהובטחנו שמבול לא יבוא לעולם, אז האפשרות האחת והיחידה שהצורה הזאת תתקיים, זה יהיה על ידי בול. כמו שאמרנו מקודם, לתחילת אותיות התורה, אמצע אותיות התורה וסופן. כל הבריאה כולה תעוצב מחדש, תעוצב מחדש, לא על ידי מבול, אבל על ידי משהו שהוא מקביל לו, שהוא דומה לו, שהוא נראה כמו. או השם למבול ישב, הישב השם מלך לעולם, או השם עוז לעמו יתן, השם יברך את עמו בשלום. מי שדוחה את האפשרות הזאת מביא על עצמו את המבול. אנחנו מובטחים שהמבול לא יגיע. כלומר, מבול כללי לא יגיע. העולם כולו לא יחדל. אבל פירוש הדברים, שהמבול לא יגיע, פירושו שלא יגיע מבול ותינתן תורה, התורה תתקבל מחדש. העולם חייב, העולם לא יכול להמשיך כאן. אנחנו דור מבול, אנחנו לא יכולים להמשיך כאן. דבר כזה מגיע עד גבול מסוים ולהמשיך הוא לא יכול. דבר כזה לא יכול להמשיך. מציאות כזאת לא יכולה להמשיך. איך תתקיים אותה הבטחה שלא יביאו מבול לעולם? ההבטחה תתקיים, לא יביאו מבול לעולם, אבל השם עוז לעמוד. המציאות הזאת בעצמה תחייב שהעולם יעוצב מחדש על ידי התורה. אפשרות אחרת אין. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. פרשת המבול נכתבה בתורה, והיא נכתבה לדורות. עם זה שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא מבול לעולם. מה מאז ואילך מעניינת אותנו פרשת המבול? כל מה שלא סותר את השבועה, כל מה שלא סותר את הברית, שהעולם לא יהיה נשחט במבול, כל מה שלא סותר את הברית, יבוא ויתקיים. וזה חייב לה, זה חייב לה, כי כך צורת העולם. ברגע שהעולם מגיע למצב כזה, בלתי אפשרי, שהוא מגיע לסף מבול, אז הוא חייב להיות אחד מהשניים. או זה, או השם עוז לעמוד. אלו שתי האפשרויות. העובדה שהבית שבנה שלמה נשלם, המלאכה קרתה, נשלמה בירח בול, גם היא, זה משמעה, זה מה שהפסוק מלמד אותנו. זהו הזמן, זהו עניינו של בית המקדש, כמו שלימדו אותנו רבותינו. בית המקדש הוא שוב עיצוב מחדש של כל העולם כולו בצורתו הטהורה, מה שמבואר בכל הספרים כולה. הדברים ידועים, גם בנפש החיים זה מבואר. המקדש, שם נמצא כל העולם כולו בצורתו הטהורה. כיוון שההשלמת מלאכת בית המקדש הייתה בירח בול, זה אומר שזהו החודש לעצב את הדברים מחדש. זהו החודש שראוי לעצב את העולם על פי התורה, לעצב את העולם באופן הנכון. אותה תפילה ששלמה המלך התפלל בזמן שהוא קם בית המקדש, מאז ואילך, אז חדל המבול. אז הפסיק המבול. אז הפסיקו אותם 40 יום שהיו מתחדשים כל שנה ושנה. אז היו שוב 40 יום של כאילו מבול. המבול היה חוזר. ושלמה, כשהוא הקים את בית המקדש, ביקש עליהם רחמים. לכן כתוב בירח בול. בירח בול והשמיטו את אותו מן. אותם מם יום, כך אומרים חזר. שלמה המלך כשהוא עיצב כאילו מחדש את העולם, עיצב מחדש את העולם, השלים את מלאכת בית המקדש, ממילא אין צורך במבול. גם זה טוב, זאת האפשרות השנייה. על הפסוק עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבות, אומרים חזל, רש"י מביא את זה, לא ישבוטו מכאן שבמשך שנת המבול שבתו המזלות, לא שימשו באותה שנה. אבל השנה הזאת כאילו יצאה מתוך סדר הזמן, לא היו חיים בעולם, העולם חדל להיות מקום, קצב הזמן לא היה בעולם, העולם הפסיק להיות בריאה. כל הבריאה כולה הייתה ממוקדת באותה נקודה שנקראת תיבת נוח. שם באותה תיבת נוח, שם היה כל העולם כולו. שם היה העולם. מול עניינו הייתה כאילו השבטת העולם. העולם שבט באותו זמן. ישבוטו. מאז ואילה לא ישבוטו. העולם אבל שבט באותו זמן. כאן בבית המדרש לומדים מסכת פסחים עכשיו. בתור דוגמה. כתוב בכל הראשונים, כל הראשונים, פירוש המילה תשביטו, השבטה, עניינה או השבטה בפועל פיזית, דהיינו ביאור, או השבטה של ביטול צורתו של דבר, ביטול חשיבותו. הדבר ערכו מתאפס, חסר ערך, כאילו הדבר מאבד את צורתו, הופך להיות כאפרה דאר, הדבר חסר צורה. זאת אומרת, חסר חשיבות, חסר מתבטל, גם זאת נקראת שביטה. אותה שביטה ששבת העולם בזמן המבול, יכולה להתקיים באחד משני הדרכים האלה. או ביאור גמור, כדרך מפרר וזורה לרוח, או מטיל לים, שזה מה שקרה במבול. כל העולם כולו הוטל לים, אבל אפשר לצאת ידי חובה בביטול, אפשר לצאת ידי חובה גם בביטול. מדאורייתא בביטול בעל מסעי, די בביטול בלבד. דהיינו, כשרוצים להשבית, להשבית, אפשר להשביט את זה על ידי ביטול חשיבותו של דבר, על ידי איפוס צורתו של דבר. הדבר נהיה חסר צורה, חסר חשיבות, חסר, זה דבר חסר, חסר משמעות, לא שווה כלום, אין צורך בזה, אין בזה צורך, לא לבקש את זה, לא לרצות בזה. הדבר מאבד את חשיבותו, את ערכו, את כל עניינו, דבר שלא שווה כלום. יוצאים בזה ידי חובת שביטה, כיוון שעניינו של המבול היה להשבית את העולם. אז אם יש מציאות כזאת שהעולם מתחייב מבול, אז אפשר לצאת ידי חובת מבול ותשבית. תשבית, הוא אומר התרגום, תבטלו. להסתכל בעיניים נכונות על הדבר, לראות את הדבר כדבר בטל ומבוטל, דבר חסר ערך, דבר חסר צורה, דבר חסר טעם, דבר שאין מה לבקש אותו, אין מה לרצות בו, אין מה לרצות בו, אין מה לבקש בו. כל מי שמקיים את זה, אין שום ספק, חוסך את המבול השני, חוסך את האפשרות האחרת. מי שמסוגל בצורה כזאת להשבית, גם זה קיום של מבול, זה עיקר עניינו של המבול, השבטת הצורה של הדבר, השבטת חשיבותו, ביטול חשיבותו של דבר, שהדבר הזה נתפס כדבר בטל, כדבר חסר ערך. רצינו לבאר. מצב כמצבנו, זמן כזמננו, שאין שום ספק, אין שום ספק, שאם אנחנו דומים לאיזשהו דור, אז אנחנו דומים דמיון מלא לדור המבול. דמיון מלא, זה ממש דור המבול. ההעתקה של דור המבול בהחלט. דור המבול חייב לעצב את עצמו מחדש. הצורה הזאת לא תמשיך, לא תשרוד, לא תישאר. זאת צורה שתתבטל. אם נבטל אותה בליבנו, נצא בזה ידי חובה. אילו שתי אפשרויות. השם למבול ישר וישב השם מלך לעולם. האפשרות שאנחנו צריכים לקחת, לבחור לעצמנו, זה השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.